סוקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, בוקר טוב, הנה אחרי פסח, ואנחנו כאן, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל, ערב יום השואה, לילה. זה מדהים איך כל שנה אנחנו פוגשים את השואה, כל פעם ממקום אחר בתוכנו. הדבר הכי בולט שאני מרגישה בשנים האחרונות זה שכחובבת נוסטלגיה וחובבת פעם וזיכרונות וגעגועים, כל פעם בא לי אומר לי, מה, לפני כמה שנים זה היה? לפני כמה שנים הוא נולד? 20, 15. והוא אומר לי, תחשבי על ניצולי השואה, שהיו כל כך מעט שנים בין איפה שהם היו, במחנות, בתופת הזאת, לבין כל כך מעט זמן שהם היו כאן בישראל וילדו עוד דור ועוד דור, כמה הנוסטלגיה השואתית הזאת הייתה ברת נגיעה אז, והאם ידעו בכלל לגעת בה. אז אני נזכרת תמיד בערב יום השואה בסבתא גניה המדהימה שלי, שהייתה, אני מקריאה מתוך הספר שלי כל כך, סבתא גניה שלי הייתה האישה הכי טובת לב שהכרתי. כשהיא הייתה ילדה התחבאה משפחתה בזמן השואה באסם של חציר, אוקראינה. לילה אחד הם ישנו שם כולם, אבא שלה, אמא שלה, יוסלה, רבקלה, הנערה שהוריה אימצו, לייבלה, שיה, והיא, סבתא שלי. לילה אחד הגיע ג'יפ עם קציני אס-אס. מישהו הלשין שבעשה מתחבאת משפחה יהודית אחת. אחד הקצינים יצא מהג'יפ, צעק משהו בגרמנית, העיר עם פרוז'קטור וריסס ביריות, את החצר. סבתא שמעה רעש, 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 ואז שקט. גם היא הייתה בשקט. היא הייתה ילדה קטנה בין חתיכות הקש, והיא ידעה להיות בשקט. הם נסעו הקצינים, שחקו בגרמנית ונסעו. אחרי כמה שעות היא הציצה. כולם כבר לא היו בין החיים, ולה פגעה היריה בצד הגוף. והפצע דימם. אבל השקט שלה היה שקט של חיים, והשקט של אמא ואבא שלה ויוסלה ולייבלה, שיה ורבקלה, הנערה שהוריה אימצו, היה שקט של מתים. היא אספה את עצמה והמשיכה משם. ליער, ליער, ליער. והיא הלכה והלכה והלכה. לאן? היא לא ידעה, אבל היא הלכה. את כל זה היא לא סיפרה אף פעם לאיש. שנים. כשאני אפרת הייתי בת 17, היא קראה לי. שבי, נכדה שלי אמרה לי. את ילדה רגישה. קחי את המחברת הזאת, היא אמרה לי, והוציאה מחברת שהיא קנתה בחנות למכשירי כתיבה בהרצליה. שבי. כתבי. והיא דיברה ואני כתבתי בליל של מילים. לפעמים בתור ילדה קטנה הלכתי עם סבתא לים, לחוף השרון בהרצליה. תמיד היה חסר לסבתא משהו בצד של הגוף. מה קרה לך כאן סבתא? הייתי שואלת אותה. צלקת לא יפה. זה כלום, זה כלום, קחי אבטיח תאכלי. שבי, היא אמרה, ודיברה ודיברה, ערבוביה של תקופות, קפיצות של זמן, סיפור בתוך סיפור, שום רצף לא היה. כמה שנים אחר כך, אמא שלי, ביתה, בסבלנות אין קץ, ישבה עם כל החיים האלה, עם הפצעים והכאב, הגעגוע והבכי, ועשתה מזה ספר, שתורגם גם לאנגלית. דור שלישי לשואה. זו תופעה מעניינת. זה הדור שלי. מה עשית ביער, סבתא, כל הימים? אני לא זוכרת. היא הייתה עונה לי, אבל בבוקר, כשהייתי קמה, מזיזה מעליי את השמיכה, שמיכה מעלים עלים, מלא עלים ששמתי עליי, הייתי פוקחת את עיניי, רואה את השמש, מבצבצת מבין העצים ביער ואומרת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, כמו שסבא בול בשלי אמר. דור שלישי לשואה, בימים שהייתי קטנה, שמנסה להבין את החיים של הגדולים, הייתי שואלת את סבתא, שוב ושוב, ביום השואה, למה? למה כל זה קרה? היא הייתה נשענת אחורה ואומרת, אפרת שלי, את אלוקים לא שואלים למה, ממשיכים הלאה. אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל, נהיה היום עם שושנה חן, נדבר היום על הספר שהיא כתבה, על המכתבים שהיא יצרה לאחותה, אחות שהיא לא ראתה מעולם, אחות שנשארה שם, אחות שהיא גילתה על קיומה רק בדיעבד. נדבר היום על הרגשות שלנו עם השילוב של היום הזה, אומקה דליבה. יאללה, מתחילים. בוקר טוב, שושנה חן.
בוקר מבורך.
את יודעת שכשאסתי העורכת אמרה לי שאת באה לכאן היום, אז למרות שאני בת 50, צעקתי אשל בת 5. היא לא שמעה. את יודעת למה?
למה?
כי כשאני הייתי בת 20 נגיד, וכתבתי בעיתון תל אביב ששייך לידיעות אחרונות,
אוקיי.
תמיד ידעתי שבמערכת יש אישה חרדית אחת.
נכון.
והיא שושנה חן.
אוקיי.
ואני הייתי חילונית, אבל רק רציתי תורה מצוות, יידישקייט, דורות של, וכשהבנתי שאת באה לכאן היום, אנחנו הולכות לדבר על, 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 על השואה, על משפחה, על אחותך, על ההורים, על המון 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 מסורת ואהבת עם, זה עשה לי מין קלוז'ר כזה, שסגירת מעגל עם עצמי, כי יש לי הרבה זיכרונות מהתקופה בידיעות אחרונות, ולעבוד בתקשורת חרדית, זה עושה לי כזה מין שימח אותי שאת באה לכאן.
אז קטונתי מהמחמאות, זה משמח אותי מאוד, כי אני עוקבת אחרייך ונהנית ממה שאת עושה, זוכרת גם את אמא שלך דווקא בפן המקצועי של צרכנות, שתמיד הייתה מקצועית והגונה ונעימה.
תודה, אני אגיד לה.
בהחלט, אנחנו אומרות לה את זה בשידור חי, וכמעט חי, וקטונתי באמת מכל החסדים, ותודה על הזכות לדבר אצלכם.
ברוכה הבאה. לפני שאני אכנס לעניינים של שואה וספר שאני מחזיקה כאן ביד, שאת כתבת שנקרא את נשארת שם, את נשארת שם, מכתבים לאחות שלא הכרתי, זה כבר מצמרם, כי נדבר תכף על הרבה קטנטנים כאלה שהם אחים של אנשים שמסתובבים היום שנשארו שם.
מיליון וחצי אנשים, ובדיוק קראנו השבוע את הנושא הזה של וידום אהרון, ואנחנו עדים בתקופה האחרונה לסיפורים מצמררים, בזה אחר זה יהיה רצון שהם ייגמרו, של אחים שעבדים למשפחות, והמקרה האחרון הוא אחים ואימא, אחיות ואימא, ושם היו הרבה כאלו. זה היה לחם חוקם. אם אני מסתכלת על סביבתי, אז בסביבה שבה גדלתי, של בני משפחתי, כמעט לא היו משפחות שלא איבדו ילדים, ועטפה איזו שתיקה גדולה. זה היה נושא של טאבו. אני אפילו עשיתי מחקר בנושא לפני כ3 שנים, וגיליתי שאם מדובר על מאות אלפי ילדים שנולדו אחרי השואה לניצולי שואה, ולא ידעו שהיו להם אחים ואחיות, בין 1 ל-5, ובמקרה הקיצון, האדמו"ר קלויזנבורג, 11, איבד 11 ילדים, נולדו לו 7. עכשיו, וכשלא מדברים על הנושא, ואפשר לדבר שעות רק על הנושא הזה, למה לא דיברו, ואיזה חוזקות מצד אחד, וכאב זה נתן לנו. וכשהאחים והאחיות, שהם הדבר הכי קרוב לך, כי הם מחברים אותך להורייך, לאני האמיתי שלך, ראו אותך כמו שאת, והם אחים והאחיות שלך, אבל אין לך תמונה, בספר הזה לא במקרה על השאר, אין תמונה, לא נשארה תמונה של האחות
הזאת. יש נתנדה ריקה.
כן, נתנדה ריקה. היו עוד אח ואחות מצד אבא, שמהם כן שרדו תמונות, אבל זה תמונות. את לא יודעת איך נשמע קולם, סיפורי חוכמות, את רוצה אותם כגדולים, את רוצה אותם לצידך, ואיים, התנדפו. ואיך את חיה עם זה? איך ההורים שלך חיים עם זה? איך נשארים אנשי אמונה עם זה? ואיך הם מתמודדים עם הכאב? איך הם בונים עולם חדש, הרבה בזכות וידום הארון? איך הם משקיעים בנו ברמות שהורים לא משקיעים בילדים? ואני, וואלה, אמא מדהימה. מדהימה שבמדהימות. ושיעיזו להגיד לי לא אחרי השידור. אבל את קצה האצבע של הוריי מבחינת השקעה בי, לא פינוק. השקעה, אני לא מגיעה לזה. בזכות אחי ואחיותיי גם.
ואת מגלה בעצם פעם ראשונה שהייתה שם עוד אחות.
בגיל 9.
מה? איך זה היה?
אגב, הרבה אנשים מאלו שריינתי, שאמרתי לך שחקרתי את זה, נודע להם את זה כשישבו שבעה על ההורים שלהם, כשהיו בני 40, 50. יש אנשים שעד היום לא יודעים את נסיבות הרצחם של האחים והאחיות. לי נודע דפיקה על הדלת, ועומד שם אדם נמוך, דר, ושואל אם כאן גרה גברת בר. גברת בר זה
אימא.
בר, אימא שלי. ולימים התברר לי שזה היה משה פרגר, המפורסם, גנזך קידוש השם, והוא בא אליה כעדה. והשיחה שלהם מתחילה, שיחה ארוכה של שעות, ואימא בוכה וצועקת. אחר כך התברר לי, ראתה את התמונות של בעלה ומשפחתה.
זה ידעת שהיה בעל אחר?
לא.
גם
אני
לא.
אני לא יודעת כלום. וואו. אני לא יודעת שום דבר. אני רק שומעת, אז גם לא ידעתי יידיש טוב, השיחה התנהלה ביידיש, ואני שומעת מילים נזרקות. מיימן, בעלי, מיינקינד. ילדי, ילדי, ילדתי. לא יודע. עכשיו, מיימן... זה יכול להיות אבא שלי, כן? אבא שלי גם היה ניצול שואה, אני ידעתי את זה. מיינקינד, ילדה, אני, יידיש, מה אני נולדתי בארץ ישראל, מה אני עושה בסיפור הזה? ואחרי שעות של עדות קשה שהתפרסמה, הוא יוצא, ואני עם תום ילדותי, ואיך מתה לומר, חוסר רגישות ילדותית, ניגשת לאמא ואומרת, אמא, אבל אני נולדתי פה, מה אני עושה בסיפור שלך ביידיש? אז היא אומרת לי, הייתה לך אחות, הייתה לי בת. ואת יודעת מה שואלת ילדה בת 9 שנופלת עליה אחות? את מי אהבת יותר, אמא?
ברור.
ברור. ואז אמא החכמה והאינטליגנטית והרגישה והמחנכת, קלטה מיד מה שקורה לי, והיא אמרה לי, זה לא רק אני. זה היה, היא לא התחילה להתמודד עם סיפורי האהבה, אלא היה לך גם אח ואחות, וגם לדודה הזאת היו ילדים, ומסתבר שכל הדודות שלי ששרדו היו להם ילדים, וזה עם גדול ורב, שהיו להם ילדים, ואספו את השברים, ובנו עולם חדש. והילדים התפוגגו.
כאילו אני מדמיינת עם בבקראונד של עצמנו.
עם גדול.
ישר אני בוכה, את מבינה?
עם גדול. תאמיני לי, זכיתי וזכינו עם בעלי. מספר צאצאינו גדול יותר ממה שאמא שקלה כשהיא שוחררה. אמא שקלה 35 קילו. וצאצאינו, גם הצאצאים הביולוגיים, ואצלי הצאצאים זה גם חתנים וקלה וכל מה שיש. וכל ילד שנולד. ולאחרונה יש לנו, האחרון נולד לפני שבוע ויום, והוא עכשיו בפגייה, באינקובטור, נקווה לזכות להביאו לבריתו של אברהם אבינו.
אמן.
כל ילד, ילדה שנולדים, כמו שאמרה לי הרבנית קניבסקי זיכרונה לברכה, את לא צריכה קידוש השם. כל ילד, ברכה לקידוש השם. כל ילד שנולד ממשפחתך זה קידוש השם. כל ילד זה מזמור לתודה. אבל תארי לעצמך כמה ילדים היו, איזה שבטים היו יכולים להיות, אם גם הם היו.
את עושה לרגע פלש, לפני כמה שנים שהייתי בפראג, יש שם מוזיאון עם ציורי ילדים שלא שרדו.
טרזנשטט פתח, של מוזיאון טרזנשטט.
כשצילמתי ושלחתי לחברה שלי מיכל, שהיא מפענחת ציורי ילדים, להבין מה הם הרגישו, שהם ידעו, לא ידעו מה עבר בתוכם, אני חייבת להקריא מכאן, מתוך הספר
את
שלך.
את יודעת מה?
מה?
שלקחו את אחותי. אחותי הייתה בת 4.5, האחות שאליה נכתבו המכתבים.
כן.
הייתה בת 4.5, את קולטת? 4.5. בלונדינית, עם עיניים כחולות, תיאור ששמעתי מבת דודתה ששרדה, כי אמא לא דיברה עליה. היא הלכה עם הסבתא שלה, ועם הדודות שלה, ועם הבנות דודות שלה, כי הסבתא כבר לא יכלה לראות את הרעב. והם הבטיחו למי שהלך בסלקציה, לחם, כאילו לחם וריבה. ובעלה של אמא, שהיה אביה, איש מחתרת הלומדים, נקט כל הזמן בדרך, אם אני, מה שהגרמונים אומרים, עושים ההפך, והוא אמר, אני נשאר. את הלכי איתה, ואמא נשארה איתו, היא אמרה, יגדלו אותה, הסבתא תגדל אותה, אני ואשר תלך אלך, התפטרו שם, נותרו בחיים מאותה סלקציה. והילדה הזאת בת 4.5. לפני שהם יצאו מהדירה, זה היה יום שישי, ליל שבת, היה מים מוכנים לצ'ונט, הדל של הגטו, והיא אמרה לאמא, אם הם ייכנסו לדירה, ילדה בת 4.5 יודעת שהאוקראינים והפולנים והגרמנים עוברים דירה דירה לחפש את היהודים, תשפחי עליהם את המים הרותחים. זה המשפט האחרון, זה המשפט היחיד שאמא סיפרה לי עליהם. הילדים של אז הם לא הילדים של היום.
תראי מה התמודדו. ואת הזכרת קודם את המחתרת של הלומדים, כי יש פה תמונה מצמררת בספר של יהודים עם זקנים, ובשיח צפרי על הרגע המרטיט הזה, אני מחפשת את זה תוך כדי.
התמונה הזאת תולמה לפני 80 שנה פחות, מתי זה משודר? מחר, כבזיים, 80 שנה פחות יומיים, בראש חודש אייר, 1942, כשהגטו מחוסל, כשהם, המשפחה כמה עשרות בודדות, פחות מ-40.
הנה, מצאתי.
כן, פחות מ-40 איש שנשארו שם, יוצאים מהבית הבוער, ופון שטרופ, מדכא המרד, שהסתובב עם צלם והמציח את הכל, מזהה קבוצה של רבנים, ועיניו רבנים, כל יהודי עם זקן ופאות רב. והוא נעמד מולם, והוא צועק עליהם, דוביסטה רבינר, אתם רבנים. בגללכם אנחנו נפסיד במלחמה. זו העדות של אמא, היחידה ששרדה מהסיטואציה.
כי הם המשיכו ללמוד למרות ועל אף. אין להם כיפות, לקחו להם, אבל הם...
הם למדו כל הזמן בסכנת חיים, כי מי שרצה לחיות היה חייב להיות, ללכת לעבודה. ואנשים היו נשות אברכים בגטו ורשה. הם הלכו לעבוד בשביל מנת האוכל. מנות האוכל. וכמה דקות אחרי זה, הם עידו אותם אל הקיר וירו בהם.
אז תראי, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, אבל אני חייבת להקריא לפני היציאה הזאת את הקטע הראשון, מהפרק הראשון, ואת כותבת לאחותך שרה ליקרה. הייתי בת 8, אולי 9, כאשר נודע לי ברגע אחד שהיית נולדת ומתת. כי בעצם אני לא בת יחידה. איש נמוך קומה נקש על דלת דירת הוריי ברחוב העבודה בתל אביב, יו, אני יודעת בדיוק איפה זה, ליד שטריקר שם, למטה, ליד בית תמי.
לא, פה בעבודה ליד מרכז בעלי מלאכה.
כן.
כן.
כן, שטריקר אמרתי, שנקין.
שנקין.
איפה שבית תמי שם.
נכון.
וואו, בתל אביב הקטנה של סוף שנות ה-50, שם גדלת? שם גרת?
כן, שם גדלתי.
יאו, ליד העוף בגריל שמסתובב שם.
במרכז בעלי מלאכה, כן.
מתנשף קלות אחרי שהאפיל אל הקומה השלישית. שמי משה פרגר אמר, כשפתחתי את הדלת, את פתחת, אני מחפשת בלה בר, לבית שרפהרץ.
לב חריף.
וואי, אמא בלה בר לבית שרפהרץ, ששמעה את חילופי הדברים, הגיעה לכניסה כדי לקבל את פניו, ואחר כך הלכו שניהם לחדר הקדמי בדירתנו הקטנה. אני נשלחתי לחדר האחורי, הגדול יותר, סלון הבית, שבלילה הפך לחדר השינה של הוריי. ומכאן את בעצם כותבת את הלב שלך אל האחות הזאת?
אני לא כותבת את הלב שלי לאחותי, אני מביאה את התיעוד של החיים לפני השואה, מאיפה באו הוריי, מה זו הייתה פולין החסידית של לפני השואה, של חסידות אלכסנדר ולודג'. אני כותבת עליהם, על מה שהם עברו, אבא ואמא, במסלולים שלהם, והמשמעויות של זה, ואני כותבת על החיים אחרי השחרור והמשמעות.
כי אני יודעת שאנחנו צריכים לצאת, אבל אני לא מתאפקת לשאול אותך, הרי היא לא הייתה הבת של אבא.
נכון.
אז איך הוא בכל ה...
אבא ואמא הכילו מאוד, זאת אומרת, אמא אמרה שהיא תתחתן רק עם מישהו שאיבד ילדים, כי רק הוא יבין אותה.
בבקשה. אום קדלי, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו עם שושן אכן, לא מדברים על צרכנות היום, אלא מדברים על מה שהנשמה היהודית צריכה, כשהיא נזכרת בילדים האלה, אחים שהיו כל כך קיימים ואינם, ילדים שלא גדלו אף פעם להיות אנשים מבוגרים. יאללה, פרסומות וחוזרים.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.
חזרנו. כדליבה, יום שני, אנחנו עם שושנה חן באולפן. מדברים בכלל שואה, אבל במיוחד ובפרט, זה דרך החותך שלך, קראו לה שרה, לנכון?
שרה רייזל.
ואני חייבת עוד קטע כאן קטן להקריא, ומשם אנחנו ממשיכות. את כותבת לאחותך שמעולם לא הכרת, את קפת בנקודת הזמן של מותך, בתאריך לא ידוע. ילדה בת 4.5 שלא תגדל לעולם, שמראה דמותה עלום, שאין לה אפילו קבר. אבל אנחנו, את ואני, חולקות שורשים, היסטוריה, משפחה ומורשת ארוכים. גם אחרי מותך המשיכה משפחתנו להתקיים כנגד כל הסיכויים. היא נדבכה ברובה, אך בחלקה הזעיר ששרד גדלה וצמחה בארץ ישראל. ואת פה בפרק הזה ממשיכה לספר לה על אמא ואבא על אמא שלה.
על אמא שלה ועל אבא שלה, כי אני, את עיתונאית ואת יודעת את זה ש... אסור להגיש דברים בצורה יותר מורכבת, באותה צורה הייתי יכולה גם לכתוב על אחי ואחותי הנוספים, אחי מוישי ואחותי חווה, שנרצחו קצת יותר גדולים, אבל נרצחו כילדים, אחי מוישי אפילו לא חגג בר מצווה. אבל אני משתמשת בה כי הייתה הקטנה, וכפלטפורמה ל... הובלת מסרים וסיפורים והנצחות שחשובים לנו היום, לכולנו, כי כולנו באיזשהו מקום פליטי שואה. אין מקום שבו גר העם היהודי שלא היה רשום באג'נדה של ההשמדה. רק הקדוש ברוך הוא, זה שהפסיק את זה, איפה שהפסיק, עם 6 מיליון. אבל היו תוכניות להגיע לארץ ישראל, והיו תוכניות להגיע לכל צפון אפריקה, חלק הגיעו, ואין ספק שהיו תוכניות להגיע לארצות הברית, ולבריטניה, you name it. התוכניות היו למחוק את העם היהודי מעל כדור הארץ, ואנחנו ההוכחה, ועלינו גם החובה להוכיח שהיינו שווים את זה, לסכל את התוכניות האלו. הם לא עבדו.
תת, את עושה לי עכשיו לחשוב, שושנה חן, לפני כמה שנים טובות הייתי עם יאלי, הבן שלי הוא הבן השלישי. רגע, שנייה סוגריים. זאת אומרת, אמא שלך איבדה שם שלושה ילדים.
לא, אמא איבדה ילדה.
את שושנה רייזל, את שרה לרייזל.
ואבי היא בן בית ובת.
הבנתי, זאת אומרת, זה, 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 זה שלושה אחים שלך למחצה או לא, שאינם. אז את עושה לי עכשיו עם המחשבה, הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו ואנחנו ממשיכים, וכל ילד הוא נס, והנה הריבנג'.
לגמרי. לא רק הריבנג', הזכות.
הזכות.
כשאת שמה ילדים ואת עושה אותם כנקמה, את מקטינה אותם.
כשאת שמה אותם כברכה.
כברכה, כזכות. כלהגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. הילדים האלו הם החסד של מי ששמר את אמונתו בלילות.
שנדבר על זה תכף, איך, 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 איך יצאו משם אנשים ללא אמונה בכלל, שאני ניצולה של כאלה, ואיך יצאו כאלה עם המון המון אמונה. בואי נדבר על זה רגע, כי יש לי נטיית שכחה. בואי נדבר על זה, אחר כך אני אגיד לך מה רציתי להגיד לך על יאלי, על הבן שלי.
אין שום בעיה, תראי, אמא שלי, מורתי הגדולה, לא רק אמא, אמי מורתי אנחנו אומרים. אז זה באמת אמי מורתי. היא אמרה שלאף אחד שלא היה שם, אין את הזכות לשפוט את מי שהיה שם. אין את הזכות. אני לא שופטת איך יצאו אנשים בלי אמונה. אפשר לספר גם נסיבות היסטוריות וזה. אני לא שם. אני מדברת איך יצאו אנשים עם אמונה. אני חושבת, זה ההרכב האישיותי שלהם, ולא פחות חשוב, וזה מסר גם לנו, כהורים, כסבתות, אפילו כסבתות רבות, החינוך. אני אספר לך סיפור קטן, אושוויץ. אמא שלי הייתה גם שם. היא הייתה בשלוש מחנות של, עם תאי גזים. היסטוריה.
מספר על היד, כן או לא?
מספר על היד ועוד איך. לא הבאתי לך את היומן, ביומן שלי כל יומן שנה אני מתחילה עם המספר. אני בת של מספר אושוויץ. עכשיו, מגיע רגע של שבר. היא יודעת שכבר בעלה וביתה אינם, והיא יודעת חלק מהמשפחה, היא לא יודעת את הכליה, והתנאים שם, הם תנאים, היא עברה גם את מיידנק, התנאים, היא מגיעה יום שבר בלתי אפשרי. והיא מחליטה, זהו, גמרנו בשביל מה לחיות. ויש פתרון באושוויץ, הגדר. כל בוקר שהולכים בבוקר, בחמש בבוקר, לעבודה, מוציאים אותם לאפל, המסדר, ואחר כך לעבודה, הרבה פעמים בקור של מינוס 30 מעלות פלוס, עם הבגד הדקיק, והיא אומרת, זהו, גמרנו. בלילה היא הולכת לשם. ודמות יוקנה של אביה נגלה אליה. והוא אמר לה, ממש חי, את לא תשאיר לי זכר? תביני, סבא שלי איבד לפני השואה שישה ילדים.
איפה? מה?
טיפוס, מחלות, רפואה לא מתפתחת של שנות ה-30 בפולין. אמא נשארה בת יחידה. בדרך לטרבלינקה, כפי שנודע לה מעדות, הוא ישב כל הדרך והתפלל, הוא בכה והתפלל ודיבר עם הריבון של עולם. והוא לקח, אמר לו, ריבון של עולם, אתה לקחת את הכל. השארת לי אחת, באי לו, תשאיר אותה, תשאיר לי זכר. וזה מה שהדמות אומרת לה. והיא מסתובבת לאחורה, והיא הולכת חזרה. והיא אמרה לי, בחינוך שלך, של הילדים שלך. תוודאי שלכל אחד מילדייך תהיה דמות, אם זה הורה מה טוב, אם לא רב, מחנכת, שהוא תמיד יחשוב, כשהוא יורד לתחתית, אני לא יכול לעשות לו את זה. אפילו כשאין לו את היכולת להתגונן מול מה שהחיים מביאים לו, לא, אני לא אעשה את זה. ולה הייתה את הדמות הזאת.
וואו.
ולה היה את החינוך.
וואו,
ולכן החינוך כל כך חשוב. וזו דוגמה איך אנחנו יכולים מתוך סיפורי האימה לקחת מסרים שהכי רלוונטיים לחיים שלנו. כי אם אז זה היה אפשרי, היום זה לא אפשרי?
בגלל זה אמרת שאת לא מתרגשת מכל המחאה ועניינים.
אני מקבלת וכואב לי שאנשים לוקחים כל כך ללב, אבל בואי, אני יצאתי כנגד כל הסיכויים. אני הוכחה חיה, וכל מה שדיברנו עליו, וגם את אני חושבת, הורים, הורים, את אומרת עכשיו, לא משנה מה זה, גם סבא וסבתא, אנחנו יושבות כאן באולפן הזה, ושוחחות שיחה נעימה, ויש כוס מים, תחשבי מה עברו אבותינו, סבינו. אז אוקיי, נעבור את זה. עברנו את פרעה, עברנו את אושוויץ, עברנו כאילו בהיסטוריה המשפחתית, נעבור רק את זה, תזכרו את הפרופורציה.
אז רגע, אז לפני ששוב אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, אז זאת נקודה שהיא יתד נאמן חזק, שיהיה דמות, שתהיה דמות.
כן.
גם לנוער שלנו, גם לילדים שלנו, כל דור.
כל דור.
דמות שהיא תהיה הדיוקן, שבשבילו, למענו, בעבורו, בזכותו.
כדי לא לצערו.
לא לצערו. זה בסדר גמור. וואו, חזק מאוד. לדאוג שיהיה לילדים. תת, וסוגריים שאני חושבת של איך יוצרים דמות כזאת? זאת אומרת...
חינוך.
חינוך.
וזה, בואי, נהיה הגונים, זה לא רק של אמא. אני שמעתי את זה, גם שמעתי אצל אבא הרבה. דוסי מהתתת, זאת אומרת, זה מה שאבא אמר. את שומעת את זה, וזה אתגר חינוכי מאוד מאוד גדול, שגם של הציבור החרדי, היום שלא משקיע בזה מספיק. לא משקיע בזה מספיק. מה עם כל הכבוד למורות ולמחנכות ולחברות ולה, ולמקאוצ'רים ולשמאוצ'רים ולכל. אבא ואמא זה בדם.
נכון.
ואם יש את האבא ואמא, את ואהבת גם וכבד את אביך ואת אמך ואיש אביו ואמו תיראו, וזה מטובל באהבה, זה בלם שאין לו שיעור.
נכון, נכון. מפני שהיה מחקר לא מזמן, לא יודעת למה נתקלתי בו בשמיים, ממי אנחנו מוכנים ללמוד? ממי שבאהבה ניגש אלינו, מעביר מסרים, ולא ממי שקשוח או לא נותן לנו תחושה של רצויים, ראויים, אהובים. והסבא הזה כנראה ידע להגיד...
שני ההורים, גם האימא שלה, זה שניהם.
יאללה, אז הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות לחלק האחרון של השעה הזאת, כדי לדבר על את נשארת שם ועל הדור ההוא. אום כדליבה, אנחנו עם שושנה חן מדברות ענייני שואה.
על העבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
כדליבה, אנחנו בחלק האחרון של השעה הראשונה עם שושנה חן. מדברים על אחים. זה באמת, זה יצא קצת משמיים, הכל מכוון מלמעלה שאנחנו כל כך חיים אחים עכשיו עם כל האסונות האלה והאחות שלך שאנחנו מדברים עליה. אבל את סיפרת קודם משהו עוד לפני שנפתחו המיקרופונים על השיר המצמרר הזה, אני מאמין.
נכון, המנגינה של רבי עזריאל דוד פסטאג, שהיה חסיד מוז'יט וחוברה בדרך לטרבלינקה.
מה הקשר המשפחתי שלכם לזה?
קשר משפחתי הדוק, ניתן לומר. כי הוא, לפי הסיפור, הוא חיבר את ניגון אני מאמין בדרך לטרבלינקה, והבטיח את העולם הבא שלו. למי שיקפוץ מהרכבת ויביא את הניגון לאדמור ממוז'יץ בעל האמרי שאול. זכיתי, והוא סבא שלנו, הוא סבא של בעלי, שהיה זה בניו יורק, הוא ניצל בסיפור ששווה תוכנית שלך נפרדת, וההצלה שלו, המשמעות של ההצלה שלו עם משפחתו, והוא הציל את עולם הישיבות. ואת הסיפור זכיתי לשמוע ישירות ממי שקרא בפעם הראשונה את התווים שזה דודנו בן ציון שנקר, זכרונו לברכה.
זה קשור לחיידר שנקר בירושלים?
לא, זה הם בקשרי חיתון. אנחנו מאגף החסידי, הם צאצאים של יוסף חיים דוננפלד. שאנחנו קשורים אליהם בקשרי חיתון.
גם אנחנו, משפחתי.
כן, אבל בן ציון שנקר היו חסדי מוז'יץ. וחמי היה אחיו. חמי, חתן הרבי, היה אחיו. עכשיו, התווים האלו הגיעו לניו יורק במכתב שנשלח מציריך. והגיע ביום ברית של בנות של בעלי, נכד של הרבי. והרבי קרא לבן ציון, ובמכתב היה כתוב הסיפור, אחד מהאנשים שפצצו, הוא זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא הגיע לארץ מבטחים לשוויץ. היה למלא את השליחות שלו, כי הרי בזכותה הוא מקבל עולם הבא. והרבי קרא לבן ציון למעלה, וביקש ממנו לשיר את התווים.
אבל הוא כבר היו לו אותם?
הם נשלחו מציריך, אחרי השואה, זה היה אחרי השואה כבר.
אוקיי.
והרבי שחיבר, שהוא היה הבעל מחבר הגדול ביותר בהיסטוריה היהודית של ניגונים, הוא לא ידע לקרוא תווים. בן ציון ידע. ובן ציון שר את זה במקום, ירד למטה בברית, ורבנים היו שם ואדמורים מהניצולים ומהמקום, עין אחת לא נותרה יבישה. ההשמעה הפומבית הראשונה הייתה בחנוכת ישיבת, בהנחת אבן הפינה לישיבת לובביץ' בניו יורק.
יו, זה סיפור.
שגם ללובביץ' היה קשר למשפחה, כי האדמור מלובביץ' ברח דרך את אוטבוץ, שבה ישב הסבא על מנהיגות אדמורותו עד השואה.
איזה סיפור, בואי נשמע את הצלילים האלה עכשיו, אי אפשר שלא.
הצלילים שנשמעו בדרך לטרבלינקה, שתפו את כל העולם, והם רלוונטיים היום, כמו שהיו אז, כמו שאמא אמרה, כל יום בבוקר שהיא הלכה ליד הגדר החשמלית של אושוויץ ונשאה את ידה לשמיים ואמרה, היום הוא מוכרח לבוא. אז אנחנו מבקשים, בוא כבר.
בוא כבר. אני מאמין.
אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין.
על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
כדליבה, אנחנו בשעה השנייה היום עם שושנה חן. ידיעות אחרונות זה להגיד עלייך את זה אחרי שיח השואה שלנו, זה הולך ביחד, את אומרת.
לגמרי, נותנים לי במה כל הזמן.
יאללה.
אמא שלי אמרה לי, בשואה נרצחו 1.5 מיליון ילדים, צדיקים, גדולים, אדמו"רים, רבנים, נשים, ילדות, שהיו חולות. במה אני זכיתי? אני זכיתי כדי להמשיך הלאה, כדי לספר את הסיפור שלהם. ואת יודעת מתי היא הבטיחה את זה לעצמה?
מתי?
באושוויץ. באושוויץ, אנחנו מדברים עכשיו, פריבילגים, חילונים, חרדים, בבלת. אמא לא צמה באושוויץ, בזכות חברות שבאו, בנות משפחה שבאו מבתים חרדים, ואחרי המלחמה, רובם היו חילוניות, ושמרו את תפוחי האדמה כדי שהיא תייצג אותם, והיא תצום לזכר היהדות, הנשמה היהודית שבהם, למרות שלפי הדין, מותר היה לה לאכול, לפיקוח נפש, אז היא צמה באושוויץ. אז באושוויץ שם, אנשים שמעו על המרד של הזונדרקומנדו, שהוא מרד בלתי נתפס. אנשי הזונדרקומנדו, היחידה המחרידה ביותר, שרק הדמיון הנאצי העקום והסדיסטי יכל להוביל. אנשים שדחפו את בני משפחתם לקרמטוריום, והוציאו את הגופות ושרפו. והם מרדו. הם ניסו למרוד, והרי הם הפציצו את, הצליחו לפוצץ את הבירקנאו, את המשרפות בבירקנאו. כדי לקבל את חומר הנפץ, היו 3 בנות של השומר הצעיר, שהבריחו, השומר הצעיר, הכי רחוק מאמא שלי החסידית, בוגרת בית יעקב בלודג', בית יעקב האליטיסטי של פולין. הם הבריחו חומר נפץ. גרגרים גרגרים של אבק שריפה, ונתנו לגברים, ונתפסו. ביניהם הייתה רוז'ה רובוטה, בחורה בת 20. תפסו אותה, תפסו 3, היו כנראה עוד, עד אף אחד לא יודע מי. עינו אותה עינויי תופת, שתגלה מי היו האחרות, והיא סרבה. אז הוציאו אותה לתליה, למען יראו ורגעו. 4 או 5 בבוקר, במגרש המסדרים באושוויץ, כל המסכנות האלו מורדות מהבלוקים, מולחות משם שיראו, שיפחדו. אבל באדיבות גרמנית, בקורקטיות, לדידון למוות מגיעה משלטו האחרונה. ורוז'ה אומרת שהיא רוצה לשיר שיר. לצערי, כמו ילדה, אני שמעתי, אמא סיפרה לי את זה, אבל לא למדתי את המנגינה בעל פה. והיא שרה במנגינה פופולרית ביידיש.
שם, באמצע המסדר?
שם במסדר, ליד עמוד התליה.
איזו אמיצה.
לפני הזה. ואת יודעת מה היו המילים של השיר?
מה?
יידן דיבסט פגסן. יהודים, אתם תשכחו. יבוא יום, ותאיר השמש, ואתם תחזרו לחיים רגילים, ואתם תשכחו כל מה שהיה שם. ואמא נדרה אז, לא אני. אני אזכור. והיא סיפרה, אבל היא סיפרה מתוך גישה של מנציחה, ממלאת שליחות, עם מודעות חינוכית. רק אחרי שהיא נפטרה, ואני כתבתי את הספר ועשיתי תחקיר והגעתי ליחידה של נפגעי רדיפות הנאצים שהייתה אז במשרד המשפטים, וקראתי את העדויות המקוריות שלה, בחלק מהעדויות המקוריות שלה, הבנתי איזה חלק מהזוועות האמיתיות היא לא סיפרה לי.
מהגנה?
לא לשבור אותי. אבל היא סיפרה לי את עליהם, על העולם שממנו באו, על העולם שנהרס, שאני אבין את האבדה, צירה לי את התמונות של מי שהיו שם כבני אדם. גם עם מצחיקים, וגם עם חסרונות.
כאילו, עשה לך את זה אנושי.
אנושי לגמרי. שמתי שיצא הספר לאור, אז ביתי אמרה, אני חושבת שאני הייתי הולכת, למרות שלא נשארה ממנה תמונה, אבל אם סבא שלי היה, שהיה מספר הבדיחות הטוב ביותר שאמא שלי הכירה, היה הולך נגדי, מולי ברחוב, אני הייתי מזהה אותו מהסיפורים, מהתיאורים. את מבינה? אבל את הזוועות הנוראות היא לא סיפרה. והיא המציחה. אמא איננה, אנחנו קטונו. מה שאנחנו מדברות פה, אפרת, את גדולה מהחיים, את מדהימה, את מצליחה, את דור שלישי, אני דור שני. מה שאנחנו מדבר פה 10 שעות, לא יגיע לקצה הציפורן של ניצול שואה אחד. וניצולי השואה של היום הם כאלו שהיו ילדים אז. הם לא ההארדקור. הם לא אלו שעברו את הזוועות ואיבדו ילדים ומשפחות וזה שזה. אנשי המספרים נעלמים.
את כמו קוראת מחשבות, את יודעת למה? כי קודם כשהתחלת לספר על זה, אמרתי, יו, אחרי 120 של שתינו, הרי מישהו ייקח את המילים האלה, דור רביעי חמישי, שזה יהיה נגיש להם, שזה יהיה הכי קרוב לשפה שלהם, הרי כל הזמן דברים משתנים, אז לשמוע את המילים שלך, את התיאור ההוא, זה הנגשה אל הדור הבא, הנה זה סי.
הלוואי. אז לכן אני אומרת, זו הדרך היהודית, בינו שונות דור ודור. משה קיבל תורה מסיני ומסרה מיהושע. את סבתא, אני קוראת נורא נחמד שאת סבתא. מה התפקיד שלנו כסבתות? לא לחנך. יש להם הורים עד 120. אנחנו צריכים לזכור לתת להורים את בימת החינוך.
לגמרי.
לגמרי. לעשות את השגיאות.
חד משמעית.
לא יעזור ביתים.
ראיתי אתמול אחת ביג טיים ושתקתי.
לגמרי. כי לא יעזור ביתים. אנחנו רוצים לתת להם את המתנה הכי גדולה, את הניסיון. עוד פעם ציטטה של אמא. אבל כל דור רוצה לעשות את השגיאות לבד.
יאו. כי ככה הוא נהיה עצמו.
נכון. נכון. אבל יש משה קיבל תורה מסיני ומסתרה ליהושע. המסורת. המסירה, אתם לא קופים שגדלתם על עצים.
משהו התחיל פה משהו.
באתם ממשהו, וקחו מזה עוצמות. אני תמיד אומרת לילדים שלי, ואני אומרת את זה גם לך, איזה יומיים גדולה ממך, בדם שלך, כי הדור שלישי, יש פלדה וברזל. מי שיצא משם, עוד פעם, לא ניכנס לשאלות של אמונה, אבל מי שיצא משם, בן אדם, מי שיצא משם עם הרצון והיכולת לבנות חיים ולתת להם ולתת לעולם ולתת מסביבו, הוא היה לו פלדה. כי איך שמרו על שפיות אחרי מה שאני מספרת ואנחנו נוגעות בקצה? איך?
לא יותר.
אז ניקח מהם.
ניקח מהם ובענק, ועכשיו עוד פעם יורד לי הסימון להשלים את מה שאמרנו בשעה הקודמת, שהבן שלי שהוא עברך היום, קוראים לו יאלי, נסענו, יש לי כזה עניין שאני עם כל ילד משקיעה גם זמן פרטי, כי חשוב להעביר את הפנימיות שלנו אליהם, וזה לא תמיד אפשרי כשיש מסות, ברוך השם, של מיליון רעשים וכו'. והייתי איתו בגרמניה, הייתי איתו בברלין, נסענו לשבוע, אמא וילד שלה, ונסענו לוונזה, לווילה המפורסמת. וזה, ההסברים שם הם או בגרמנית או באנגלית, ולא הייתה לי כזאת סבלנות בכל הארכיון שם חדרים קטנים, יש את החדר הגדול שהיה של הישיבות וזה, והעברתי ככה בום בום, זה כזה עם לימינציה, ופתאום הראיתי לו, יאלי, תראה, אז זה הצלחתי לקרוא באנגלית, שלמה כל כך הרגזנו אותם, ואולי זה מבט של בעלת תשובה. הרגזנו אותם, והם רצו להשמיד אותנו, כי הם באמת ידעו, כך כתוב שם, שאנחנו העם שדיבר עם אלוקים. שאלוקים דיבר איתנו, עוד מעט מתן תורה, ספירת העומר, לא, הם לא יכלו לשאת את זה, שיש בני אנוש בעולם שאלוקים דיבר איתם. ויצאתי החוצה, ווילה ליד, יש את הווילה של מקס ליברמן הצייר. לא קנינו כרטיסים לשם, אבל הסתובבתי בחצר שלו ואמרתי, האנטי קליימקס הזה, של הווילה הזאת שהיא כל כולה השמדה, והווילה הזאת שכל כולה אומנות, וגם הוא היה יהודי הרי. אז כל כך נכון מה שאת אומרת על, על מה אתה מעביר הלאה, וכמה עוצמה, וכמה, לכל בית כנראה יש את העברת לפיד השואתית שלו, וגם ערב יום השואה, מה המשפחה הזו מקבלת, מה זו מקבלת, זאת אומרת, אני רוצה, אם אנחנו מדברות על חינוך, ועוד רצינו לדבר על, 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 על ברית האחיות.
אבל מותר לי להגיד לך משהו שהולך להתחלה שלך?
כן.
את אמרת לי שאת זוכרת שאני הייתי עיתונאית חרדית בידיעות אחרונות.
חיפשתי אותך.
זה בגלל החינוך. כי אמא אמרה, את יודעת מה שהם יודעים, אבל הם לא ידעו מה שאת יודעת. וזה נכון. וזה כואב.
את מרשה לי לשאול אותך על זה?
אין בעיה.
כי כשידעתי שיש במערכת אישה חרדית שמבוגרת ממני ויודעת את החיים יותר ממני, ובאמת זה היה מין מי זאת, מי זאת שושנה חן, מי זאת? היה שם את דימון בארכיון, את זוכרת?
ודאי, הוא מדהים.
הוא חי?
בן אדם, אין לי מוצג.
יו, כי לא היה גוגל, אז כל דבר היינו ישבות שם שעות.
נכון, נכון, הוא היה, כן, איש מדהים.
וואו, היה צריך להחזיר למקום כל כתבה ש... כל תיקייה חומה כזאת.
כן, תיקייה חומה, כן.
אז כשאת אומרת, מה, אז מביא אותי לשאול אותך, איך הסתדרת? איך את עדיין מסתדרת? כי את אומרת, אמא אמרה, לך יש לתת מה שלהם אין?
לא.
אוהו!
לא, לא. תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אמא הייתה אישה אינטליגנטית בצורה בלתי רגילה. אני לא חושבת שיש הרבה אנשים בידיעות אחרונות ששמעו את היינר היינה בגרמנית אותנטית, והנרי מיטקביץ' ואדם סנקביץ' קראו את הספרים שלהם. היא ידעה מה זה התרבות. היא אמרה את הייניך הייניך, רדפו כיו יהודי, תראי איזה מילים יפות הוא כתב, אבל רדפו את זה. ומה נשאר? היא הנגישה לי. היא אמרה, יש תרבות. הרי כתוב גם אצלנו, כתוב, אם יאמרו לך, תורה, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. זה לא שאין תרבות ואין ידע ואין אסתטיקה, והיא לקחה אותי לתערוכות תמונות ולימדה אותי איך מסתכלים על תמונה. יש, אבל מה שורד? באותה מידה היא לימדה אותי, ומצאתי גם יומן שהיא ניתחה את גדולי החסידות. מה זה חסידות? כאן בספר לא במקרה ידעתי להסביר מה זו חסידות אלכסנדר, מה זו חסידות גור, מה זו חסידות בכלל, מה אפיין את הרבי מקוצק שהיה החכם, מהחכמים שאפשר, שלצערי הרב העולם החילוני בכלל לא מכיר את אמרותיו. ולא רק זה, יש ים שלם של אוצרות שנמצאים באוצרות על מדף הספרים היהודי, ועולם גדול ורחב אטום אליו.
חוץ מנעמי שמר. אין דבר שלם יותר מלב שבוע.
נכון, אבל היו לו, זה בקטנה. ויש לנו
גאון.
אדם שהוא גאון, ואי אפשר להתעלם ממנו, אהרון ברק, שמגמגם להגיד שמה ישראל. הנכדים שלך והנכדים שלי, באיזה גיל הם אומרים שמה ישראל? בגיל שנתיים אנחנו כבר אומרים איתם ליד המיטה לפני שהם הולכים לישון אחרי המלאך הגואל? אז לא מחזיקים מעמד כשאת מרגישה תחושת ביטול, כשאת מרגישה נחיתות.
וככה הרגשת במערכת ידיעות אחרונות?
אף פעם לא.
לא.
אני לא הרגשת, אני הרגשתי מובנית, באה מעולם של אוצרות, ורוצה לעשות אוצרות שהם מרכז עולמי, היו ויהיו עד נשמתי האחרונה, ואני רוצה לעשות את המירב, והרגשתי ואני מרגישה גם עד היום, ואני רוצה לעשות את המירב במה שאני עושה, במה שאני עובדת. ומודה לקדוש ברוך הוא, אם נתן קצת כישרון, ונתן גם סביבה שמכבדת את הכישרון, והסביבה של ידיעות אחרונות כיבדה אותי כל ימיי, ומכבדת אותי, ונותנת לי לעשות את המרב בו. אז מה הבעיה?
זה קידוש השם.
זה חיים השם. עוד פעם, אני כל אומרת, אמא אמרה, וזה נשמע דבילי, כאילו, אני חוזרת לימי האינפנטיליות שלי, אבל לא. אמא אמרה, וחי בהם, זה תורת חיים.
היא חיה את התורה.
היא חיה בהם. היא בת תלמיד חכם, היא ביקשה ביומן המדהים שלה, שאם תרצי ניגע בו, היא אמרה, התפילה האחרונה שלה הייתה של אני אוכל לחיות ולמות כמו בת תלמיד חכם.
וואו, תראי מה זה. וגם בפעם הראשונה שהיא התחתנה, וגם בפעם השנייה,
כן.
היא הייתה בזה.
כן. כן.
אז בואי נצא שוב להפסקת פרסומות, ונדבר אחר כך על, על, על ברית האחיות.
כן.
ונדבר על...
על סידור שלה בעניין אותה נדבר.
כן, ו, וגם
יש לנו... לפני ברית האחיות.
יאללה, וגם בואי נדבר על מה הדבר הכי חשוב.
היקר,
לחולה,
זה הסידור שלה בעניין.
יאללה, יאללה. אז כדליבה, אנחנו עם שושן אכן. הפסקת פרסומות אחרונה לשעה הזאת, וחוזרים.
על העבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
כדליבה, אנחנו בשעה השנייה מדברות היום יחד כאן באולפן ענייני שואה, ענייני אחות שרלה
וענייני אחיות נוספות, אחיות של אמא שלי שלא היו קשורות אליה בשום קשר ביולוגי.
מה זאת אומרת?
זה מה שנקרא לאגשווסטה. זה תופעה מדהימה שקרתה דווקא בין נשים, לא בין גברים, בלי להעליב את הגברים, כמעט לא בין גברים. הם ייצרו לעצמם אחיות, ובחנוכת הספר הזה, הרבנית אסתר פרבשטיין הסבירה משהו מאוד מעניין. אחת המלחמות של הגרמנים הייתה נגד המשפחה היהודית. לא במקרה, בכניסה למחנות הפרידו גברים, נשים, אבות, אמהות, כי המשפחה היהודית זה אחד ממקורות הכוח שלנו. תמיד קינאו בנו על עוצמת המשפחה היהודית. למי שרוצים עכשיו לתרלל מלחמת אחים. והמשפחה היהודית נהרסה, ונשארו בלי אחים ובלי אחיות, ויש תיעודים של עשרות אלפי מקרים של נשים שיצרו להם בתוך המחנות, לפעמים במחנות העבודה, גם באושוויץ, אחיות מחדש.
מאומצות.
מאומצות, הם ימצאו אחת את השנייה. אני זכיתי לשתיים כאלו, אחיות של אמא
שלי.
אין להם שום קשר. אחת מהם עברה את כל המסלול איתה מוורשה, אחת התחברה אליהם מיד אחרי השחרור, והם היו דודותיי לכל דבר. וילדיהם הם צאצאה, הם בני דודיי לכל דבר. אחד הדברים, מיליוני דברים מרגשים אני יכולה לספר על הדודות והדודים, כאילו הבעלים שלהם, אני מאחלת לכל אחד שיהיה במערכת יחסים כזאת עם דודיו, ושילדיו יהיו יחסים כאלו, כמו שאבא שלי והדודים שלי המדהימים היו בהם. ומה שאנחנו השארנו כילדים, כי אם לחשוב על המשפחות שהקימו, שלוש האחיות הבודדות לחלוטין האלו, הן מונות למעלה מ-400, אולי אפילו 500 צאצאים. בכל בעולם החסידי ובעולם הליטאי, לפי מה שהלכו ילדיהם.
ותראי, זה לא סתם, דיברנו על זה לא מזמן כאן, כשדיברנו על מלחמת אחים, שהמילה אחד והמקצוע שנקרא אחות, שרחמניה בקופת חולים, זה הרי הכל מהמילה אחד, מלאחות.
לאחות, לגמרי. גם כשאימא שלי שכבה כבר מונשמת, שנתיים מונשמת בסוף ימיה, אחד המכתבים הנוגעים ביותר שיכולה אחות לכתוב, כתבה דודה שלי, שניסתה, אחותה, לאגשווקטה, שניסתה לנפוח בתקווה. הרגעים היפים של הילדות שלי, המאושרים של הילדות שלי, היו עם האחיות האלו, שאחת מהן בכלל גרה בבלגיה, והיינו קרובות כמו שאי אפשר לתאר את זה.
שושנה, זה בדיוק מוכיח, לא יעזור כלום, כמה המשפחה היהודית, חיות לכל דבר ועניין, הדבק הזה הוא הכוח שלנו, בגלל זה זה כל כך חשוב להשקיע.
היא שומרת, וזה עוד פעם אם נדבר על התפקיד שלנו כסבתות. התפקיד שלנו כסבתות, גם בחיים העסוקים הכל להזכיר את זה, לכנס אותה. הילדים שלי יודעים שיש כל שמחה משפחתית, זה התייצבות חובה של כולם, מנער ועד זקן. ופעם אחד נכדי אמר לי, אחד מנכדי אמר לי, אבל סבתא, החברים שלי אומרים שיש כזאת משפחה גדולה, אי אפשר. אמרתי, תשמע מותק שלי, יש כל מיני סוגים בעולם. יש כתרים מזרקוניה, ויש כתרים מיהלומים. מלכת אנגליה יש לה את האוצר הכי גדול בעולם של כתרים. אבל אם יהלום אחד ילך לאיבוד שם בכתר, כל השומרים יעמדו. כשהייתי שם באמת בטאוור אוף לונדון, וראיתי את האוצר המרהיב שלה, שיצאתי, הרמתי טלפון
לנכד הזה,
ואמרתי, כמה שאני צודקת.
מה הדבר הכי חשוב לך בבית?
או, של אבא.
של אבא.
של אבא. של אבא שעליו אני הייתי יכולה לדבר עוד שעה על...
כי השקענו באמא היום, תודי.
כן, אבל השקענו באמא כי היא דיברה יותר. אבל הוא היה היהודי המאמין בנוכחותו. אני אספר לך על מה שהוא השאיר ומשהו קטן על אמונתו. זה קשור אחד בשני. מה שהוא השאיר אחרי שהלך לעולמו, הגיע אליו דודי.
מה היה הפרש בין אמא שהלכה לעולמה ואבא?
אמא הלכה הרבה אחרי אבא לעולמה. קודם כל הוא נפטר בגיל יותר צעיר, ובית היה הפרש מאוד גדול ביניהם. היה הפרש של 11 שנים.
הרבה אני שומעת את זה. ילדות שביקשו לא רק בעל, אלא גם אבא.
לא, לא לילדות שביקשו לא רק בעל, אלא גם אבא. היא הסתכלה על נקודות מרכזיות, וזה מה שהיא רצתה. היא לא הייתה ילדה, היא הייתה אלמנה ואישה שיותר...
יודעת מה היא רוצה.
היא ידעה מה שהיא רוצה, אבל מה ש... דיברנו על לקחים, איך להסתכל על עולם השידוכים, אפשר ללמוד מניצולי השואה, מה התפל ומה העיקר, לא מאיזה עירו ולא מאיזה, אני יודעת מה, איך מקשתים את השולחן שבת שלהם, אלא מה העקרונות של החיים והתשתית שהם רוצים להקים. אז אחרי שאבא נפטר, הגיע אליי דודו, שהיה כשנה וחצי צעיר ממנו, והוא אמר עם מעטפה חומה, ואמר, מה שיש כאן זה שלך. פתחנו את המעטפה, אמא הייתה אז, ומצאנו שם שני חלקים של סידור. אבא היה מחסידי אלכסנדר, שהתפללו תמיד מהכתב, את החלק של הראשון של הסידור, שחרית, תפילת שחרית, הוא כתב ב-1942, ונשא אותו על גופו, כי אבא מעולם לא התפלל בעל פה, לא אמר ברכת המזון בעל פה, הוא אמר שעומדים לפני המלך, אתה צריך להיות בטוח שכל דבר שאתה אומר הוא אמת ויציב. והחלק השני של הסידור נכתב ב-1946, כבר במחנה העקורים, שלא היה מספיק.
הוא העתיק את זה?
החלק הראשון כתב בעל פה. החלק השני הוא כתב, קיבל כנראה סידור וכתב, כאשר בעמוד הראשון, הוא כותב את כל בני משפחתו שנרצחו ונטבחו, ומי אמר לו את זה, הכרת הטוב שבזכותו, ובמילים האחרונות הוא כותב שמה על אשתו וילדיו, לקחו אותם לטרבלינקה, והתאריך בטרבלינקה שבו לקחו אותם בחשבן, שבו לקחו אותם לטרבלינקה, אז הרבי ממוז'ית אמר, זה התאריך שצריך להקים את מצבתו, ומעבר לדף את אשמנו בגדנו, כי הם לא אמרו בידוי.
אז כל זה היה במעטפה.
כל זה היה בסידור. שני החלקים של הסידור שמורים איתי. ויחד עם זה סיפר לי דודי סיפור, שמדגיש את האמונה של אבא. היה לי אח. הוא כנראה עוד לא היה בן 12. אחי ואחותי נשלחו לטרבלינקה עם אימם בטרנספורט, שעליו היה הרב לאו, ייבדל לחיים ארוכים, מאותה עיר, פיוטרקוב. הגרמנים הזו איזושהי תוכנית לבדל בין הילדים, מתחו קורה, ומי שהיה גם יותר מבוגר מגיל 12 וגם גבוה יותר נשאר לחיים, נמוך למוות. דודי שהיה איש רב מעשים ואנרגטי והסתובב בגטו, שמע על התוכנית הזאת והוא לא קלט. לא יכול להיות דבר כזה. והוא לא סיפר לאבא, ולא הנחו את האח, ואחי שהיה, מוישי שהיה ישר, משה, ישר כפלס כמו אבא, אמר את האמת, את הגיל האמיתי שלו, ונשלח לטרבלינקה. שאלתי את דודי, באותה הזדמנות של קבלת הסידור, מה אבא הגיב, כשנודע לו שבעצם אתה ידעת. אחים רבים על דברים הרבה יותר קטנים. הוא אמר, אבא שלך אמר, השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אמא לא ידע את הסיפור, אבא, אני לא ידעתי את הסיפור, שחס וחלילה אף אחד מאיתנו בהיכרותי את אבי, שחס וחלילה אף אחד מאיתנו לא יבוא בטענות. ואומר הקדיש של אבא, הלך בשם המשפחה של בר, נמחק. והשם נתן, והשם לקח, ויהי שם השם מבורך.
איזה סיום חזק. שושנה חן, תודה רבה שבאת אלינו כאן לרדיו קול חי. וואו, שנזכה להעביר לדורות הבאים, לחנך. אני חושבת על צרכנות, ולפעמים כמה, עם מה אנחנו מתעסקות, וכמה לא היה להם שום דבר שם, אבל היה להם
שום דבר, אבל יושר היה. ואם נותנים לי הרבה פעמים את המחמאות על היושרה, זה אבא.
תודה רבה, אישה יקרה. ולסיום, אני חייבת להקדיש את הרגעים האלה בתוכנית שלנו, כדליבה, למאזינה יקרה אחת, שלא הייתה תוכנית אחת שהיא לא הגיבה וביקשה להגיד, מה היא מרגישה על המרועיינות שלנו, על מה שעשינו כאן באולפן. חנה, חנה מרחובות, חנה שהכרתי לפני הרבה שנים בסדנה שעשיתי ברחובות. אני הרציתי והרציתי, והיא ישבה בשורה ראשונה. את הכל היא ידעה, אישה מופלאה. בחול המועד האחרון, פסח, בלילה הזה שהיה כולו שערה וגשם, חנה נהרגה בתאונת דרכים נוראית בחבל לחיש. עמדתי בלוויה שלה בבית העלמין ברחובות ביום שישי האחרון, והסתכלתי על תמונות שלה תוך כדי שבנה דיבר והספיד אותה. הסתכלתי על ההתכתבויות שלנו, על התגובות שלה על התוכנית הזאת, וידעתי שזהו. לתוכנית הזאת של היום, כדליבה, חנה הלפמן לבית רידר, ככה היא תמיד הייתה כותבת. חנה כבר לא תגיב. אז לעילוי נשמתה של האישה היקרה הזאת, מאזינה בכל הלב ובנשמה הענקית שלה, שתמיד היה לה רק טוב להגיד על עשייתנו כאן ברדיו קול חי, על המרועיינות שלנו ועל מה מבקשים החיים. כדליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, תודה לשושנה חן, כנפת ברזל, להתראות.
שמלוקנו Yeah.